ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. אראל סגל ודוד ורטהיים.
בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר טוב לדוד ורטהיים, לפי מה שאסף הוסיף לך פה בתואר, אתה יועץ הצללים של יוליה, שעולם עליו ברקוביץ', בשור לדש ממני.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר גמור, כקדילה.
כקדילה, עורך ומפיק אסף נבו, כקדילה, אחראים על השידור בני שאולסקי ויציק אהרון, ברדיו צפון בני אלפרין, עורכים בדיגיטל דוד זבולוני, יחיד לוק, וליעזר בן יהודה. מה מתרחש בעולם בינתיים? תראה, יש החלטה על גיוס חרדי, ביום ראשון יחולקו 3,000 צווים, יולי אדלשטיין לא מבין איך, וגם אני שואל את עצמי איך, וזה אחד. שתיים,
ועידה... הצבא לא נותן מספרים על כמה הוא מגייס.
לא, הוא אומר שהוא הולך להוציא צווים, השאלה אם הוא יכול להביא אותם, מאיפה הוא יביא אותם, אם הם לא יבואו ולא יתייצבו, מה יקרה? מעניין. שתיים, כמובן ועידה רפובליקנית הבחירה בסגן הנשיא ונס, שקורה, אני בדיוק כותב על זה, מאמר לשבת, דוד.
רשימה.
לא, זה לא, מאמר. אחד הדברים המעניינים, זה בקטנה אני אומר, הבחנה, שאגב, היה לפני שבועיים ועידה של יורם חזוני, ועידת הקונסרבטיביות בארצות הברית, ודיבר בה בין היתר ונס, ודיבר וכו'. מה שקרה דבר מדהים, הרי אחד, העלייה של טראמפ נובעת בעיקר ממעבר של בוחרים דמוקרטיים, בלו קולרס, כאילו צווארון כחול, שעברו מהצד הדמוקרטי לצד הרפובליקני. אם נקרא לזה, כאילו השתנה משהו ב-DNA של המפלגות, אוקיי? וזה חלק מתנועת המגה, מטראמפ, כן? אז עכשיו, בהתחלה, זה היה ראון גולמי. כאילו, איך להתנהג, איך להתנהג בכלכלה, איך להגן על השוק האמריקאי, תראה טסלה, הצילה תעשיית הרי וכו'. ובוועידה הזו, צריך לומר, נוצרו רעיונות פילוסופיים, או רעיונות יותר עמוקים של הדברים של טראמפ. זאת אומרת, על הפופוליזם של טראמפ כבר יש כבר...
מטה-פופוליזם.
לא, זה לא מטה-פופוליזם, זה להבין מה קורה. גם הכלכלה, אם פעם הקפיטליזם הרפובליקני אומר, הכל העשירים, הכל זה, בלי מיסים, בלי הכל, פתאום הרפובליקנים מדברים על הבלוק, שצריך להגן על
הצלון כחול. פרופסור ארסקורט מזכיר שזה
היה
בסוגריים,
זה היה בסוגריים
כל הדבר.
סליחה, סליחה. בטוח שהרעיונות האלה יחלחלו אלינו. הרי אתם מדברים על קהלת וכולי. קהלת וכל הארגונים הימניים שהביאו אידיאולוגיה ימנית, בדרך כלל הגיעו עם אידיאולוגיה הימנית השמרנית של לפני עידן טראמפ. ששם זה משהו אחד. אני אומר, קורה בארצות הברית התפתחות של המחשבה, ואני מניח שזה יגיע גם לכאן. הנה אני אומר לך, זה יגיע גם לכאן.
וצריך גם להגיד שזה לא חדש, זאת אומרת, כל הדיאלקטיקה הזאת שבין הימין והשמאל והרעיונות שמתחלפים, סליחה על הקלישה, זה משהו שהוא לא חדש. ראינו את זה הרבה מלחמות עולם לפני 50 שנה ו-100 שנה, ולדעתי אנחנו נמצאים, שוב על סליחה לקלישה, על סיפה של אפשרות למלחמת עולם שלישית. סליחה לארמגדון, כן?
אבל אני אומר לך, אני רק אומר את זה כבר 10 חודשים, כן?
כי כשראיתי אתמול, כשראיתי השבוע את הסיפור, את ניסיון ההתנגשות בטראמפ, אני לא יכול להגיד שישבתי ונשברתי, כן? ונשבר לי הלב או משהו, כי אני לא יכול להיות צבוע, אבל אני יכול להגיד שפחדתי מאוד, פחדתי מאוד לאן הדברים יכולים עוד להגיע, ומה היה קורה אם הניסיון הזה היה מצליח. ואני בכלל לא נכנס עדיין להקבלות של מה שקורה פה, אני לא חושב שמישהו רוצה שמשהו דומה יקרה פה.
אתה לא יכול לדעת.
אתה לא יכול לדעת שום דבר, אבל אני לא אקח אותנו למתבקש הזה, לדיון, על הדיון שהיה, על שעתיים הסתה בראש הממשלה, במקום בכל מיני דברים שוליים, כמו המלחמה שיש פה.
יכול להיות, אבל זה, כן, אירוע, בעינינו זה חמור, ויש פה מספיק אזרחים במדינת ישראל, שרואים בזה אירוע חמור והסתה.
רגע, אבל אמרתי, אני לא אקח, אבל מה שכן, בוא נדבר רגע על אחים לנשק, ועל הסיפור שהיה לך אתמול איתם.
אוקיי, תראה, כל התחיל בשאלה, שאלתי, אני חושב שאלה מתבקשת, יש בזמן האחרון הרבה מאוד תביעות של אחים לנשק נגד אנשים שמדברים נגדם. עכשיו, אני מודה, כולנו נגרם לתוך התביעות השתקה אליהם גרועות, גם לי יש איזה תביעה של רוידמן, לא משנה, אני אפרק אותו בבית משפט, אני לא דואג, כן? לא דואג, לא דואג, לא דואג, באמת שאני לא דואג.
בוא נספר לך לעשות, 95% מהתביעות האלה לא מגיעות בכלל לבית משפט.
בדיוק, אבל בסדר. אבל לא משנה, אבל זה הטרלה, זה הטרדה, זה עולה הרבה כסף. שאלתי מאיפה התקציבים, אני יודע, הארגון הזה הוא ארגון שנראה שיש לו הרבה מאוד, יש לו הרבה מאוד אמצעים, הוא ארגון חשוב מאוד, הוא הארגון, בוא נאמר את זה ככה, הוא הזרוע השרירית של המחאה, בסדר? הגדרה...
של המחאה עוד לפני ההפיכה המשטרית, כן.
או לפני הרפורמה המשטרית, אתה קורא לזה ככה, לא משנה. וכל מה שנעשה. עכשיו הם טובים. שאלתי איפה הכסף. בתגובה, בחור שאני מחבב אותו ברמה, שאיתי גלון כתב לי, שאני לא שאלתי איפה הכסף. לא, הוא כתב... הוא ענה לי בהתחלה שאת הכסף הם...
אתה שאלת שאלת תם. מאיפה כל הכסף?
אני לא שואל שאלת תם. אני בא ואומר, אז זה לא שאלת תם. אני שואל איפה הכסף, כי זה לדעתי...
שאלת מטומטם.
יכול להיות, אבל לדעתי זה לגיטימי. אני רוצה לדעת מי שם את הדבר. אני רוצה לדעת מי עומד מאחורי...
ואז הוא בא, כאילו עקץ אותך קצת מתחת החגורה, ואמר, מעניין, בוא אני אחסוך to make long story short. כי אתה, שאתה, אנחנו נגיע לסוף התוכנית עם הסיפור הזה. מה שקרה, גברת הזקנה במדרגות, אתה שעוצרת אותך.
בדיוק.
אז תקשיב.
זה אלה שמדברות איתך, אחרת אני שידבר איתך.
רק רצית להמשיך לסופר.
תודה.
הוא אמר לך מתחת לחגורה קצת חצי, אבל אדוני היקר, אתה ביקשת בתחילת המלחמה, כשאני תרמתי לפלוגה של הבן שלך, כל מיני חומרים וכסף, אתה אמרת לי תודה רבה.
הוא אמר שהוא תרם
מזרונים וציוד.
ומיטות.
כן. וזה נכון, הוא תרם לפלוגה של הבן שלך. בוא לא נכניס את הבן שלך לסיפור.
לא, הוא לא תרם. זה העניין. מה שקרה, אני אספר בדיוק מה קרה, כי אני גם נתתי תגובה, ונתתי וזה רץ בטוויטר. אני כתבתי שאני מחפש אז, היה זה וסטים ובכלל כסדות, והוא פנה אליי בתחילת המלחמה, והוא פנה אליי באישי, הוא פנה אליי, וזה כל הכבוד, ואמרתי, הרצון טוב היה לנסות לסייע, זה לא הסתייע דרכו, אוקיי? זה לא הגיע משם. אחרי הדיון הזה, שבועיים אחרי שיש את ההתכתבות, שמתי את ההתכתבות בוואטסאפ כדי שירו, הנה, אני לא, וגם אמר, שמתי אותה בטוויטר, ואומרתי, אני מודה לך על הרצון הטוב, אבל כאילו, מה אתה מספר פה? אני לא לקחתי ממכם את הדברים האלה. אחר כך הגיעו מאחים לנשק, לצהלים, היה שם אימון של הכוחות, וגם חיפשו את המחלקה של הבן שלי, כי היה שם חייל אחד שם, שיש לו קרוב משפחה שם, הביאו תחתונים, גופיות וחטיפים. שזה יפה מאוד, אני לא אומר, וצילמו סרטון שהבן שלי, הבן שלי, אומר תודה לאחים לנשק, ושלחו לי את זה, אוקיי? עכשיו אמרתי, הנה אסף פה, אני יכול להכניס אותו.
אז מה בעצם באת?
רגע, לא סיימתי, לא סיימתי.
אבל תראה, יצאת,
אל תסיים, לא, אתה לא תפריע לי.
טוב.
אתה התחלת, אני אמרתי, אני לא חייב לדבר על זה.
אה, לא חייבים.
אז אני עכשיו מדבר ואני מסיים לדבר.
תדבר, אבל תן לי להשיב.
אתה תשיב מה שאתה רוצה. אתה תשיב מה שאתה רוצה. אסף היה פה לפני 9 חודשים. ואני אמרתי לו, יבוא יום, והם יגידו את זה. ועכשיו אני גם אז אמרתי להם, תודה רבה על הדברים שנתתם, גם עם זה, חטיפים ותחתונים.
כן, אבל אתה אומר את זה בהגחכה.
אני לא אומר
את זה בהגחכה. ואתה אומר את זה בהקטנה, ואתה אומר את זה בביטול. כי מה אתה בא ובעצם אומר, בוא, עזוב, לא מתאים לך להיות פסיב אגרסיב. ככה זה נשמע. אני לא שופט כלום, אני אומר לך איך אתה נשמע. אני לא יודע איך אתה נשמע למאזינים, אני יודע איך אתה נשמע לי.
אמרו שאני קיבלתי ציודים.
זה כמו שמישהו רגע, זה כמו שמישהו בא להם הולדת שלך, ואחרי שהוא הביא לך מתנה קצת זה, אתה בא ואומר, כן, הוא בא להם הולדת, תודה רבה, אבל הוא הביא מתנה קצת שוקנה במקס 10, ואחרי זה עוד הצטלם ואמר, הייתי בהם הולדת שלי. ככה אתה מוציא אותם. בזמן שזה ארגון שהחזיק פה את המדינה, החזיק פה את הצבא למשך תקופה מסוימת, פעל כשהמדינה לא פעלה. רגע, אני אומר, לא מתאים לך,
דוד, דוד, אתה עכשיו עשית דבר ביזיוני.
תהיה נדיב, תהיה נדיב.
אתה יודע למה דבר ביזיוני? כי ישבנו לפני התוכנית והראיתי לך גם דברים שאני לא יוציא אותם עכשיו, אבל אתה באמת עושה פה דבר ביזיוני. אני מסביר לך שוב, לא, אתה תסתום ואני אדבר. אתה רוצה לדבר, אתה רוצה שתי דקות לדבר, דבר. אז אני אומר לך אמיתי, אני בזמן אמת הודיתי להם גם על גם על הדבר הזה. זה, אני לא קיבלתי ציודים, לא קיבלתי לא מזרונים, לא אני, כאילו לא הפלוגות, ולא מה שהם כתבו שקיבלנו. לא קיבלנו את זה. ואני עדיין, גם אני לרגע לא בא ואומר שאחים לנשק לא סייעו ולא עזרו כמו רבים אחרים. אני אומר לך אמיתי, הנה, אתה רוצה שאני אגיד לך?
כן.
שרה עצני כהן ואביר קרה לא הביאו חטיפים, הם הביאו רחפנים. אלונה ברון, הבעמול של גלובס, לא הביאה חטיפים, היא הביאה גנרטור והביאה כסדות. אז אני אומר, ואני לא כתבתי את זה להם, תודה רבה בדברים האלה, ככה, ואני כן הודיתי לאחים לנשק, ואני עדיין מודה לאחים לנשק על מה שהם עשו בתחילת המלחמה, אבל זה לא סיבה לעשות על זה יחץ עד עכשיו, וזה לא סיבה לא לענות על שאלות מאוד מאוד מתבקשות, כי בין זה שעזרתם וסייעתם וכל הכבוד הזה,
לבין זה שאתם ניגוד פוליטי, איפה הכסף? אז רגע, במונולוג הזה היה תמצית הגישה באמת מניפולטיבית וספיניולוגית וביביסטית. מה זאת אומרת? ההיסטוריה לא התחילה בזה שהוא העלה בטוויטר צילום מסך של התודה שלך לאחים לנשק. אם ההיסטוריה הייתה מתחילה שם, אתה צודק ב-100%, הם באמת כפויי טובה ויחצנים ומחפשים, אבל זה לא מה שקרה. מה שקרה זה שאתה, אם אתה היית מאשים את הגברת אלונה ברון, או את אביר קרה, או את האנשים האלה בסיוע בכסף זר, יכול להיות שגם הם היו מראים לך את הרחפנים שהם שלחו. אז ברגע שמאשימים את האנשים הטובים האלה, רגע,
סליחה, דוד, אבל אתה אומר פה שקר.
אבל אתה אמרת דברים שלא הסכמתי איתם.
איזה מה זה דברים שקר אמרתי?
אבל רגע, אי אפשר, הראל, בוא כללי משחק מינימליים. אז אני אומר, ברגע שמאשימים את הארגון הטוב ביסודו הזה, יכול להיות שיש לו גם שיקולי תדמית, יכול להיות שיש לו כיוונים פוליטיים, יכול להיות שאין בלבדו, ויכול להיות שיש מלבדו, זה בכלל לא העניין. ברגע שמאשימים את הארגון הזה שמטרותיו טובות, ושאני אישית תרמתי, תראו מאיפה הכסף, אני תרמתי להם כסף, וכמוני אני מניח שאנשים שיש להם קצת יותר, תרמו יותר וכן הלאה.
כמה תרמת?
אני תרמתי 100. אז אני רוצה להניח שאנשים שיש להם בעלי הון, ושיש להם כסף, תרמו כמה מיליונים, ואולי כמה עשרות מיליונים, ואני אשמח אם אפילו מאות מיליונים. כן, אני אשמח. ואתה יודע מה, אני אגיד לך, גם אם מדובר בכסף זר, אני לא יודע להוכיח את זה.
אני לא אמרתי כסף זר.
רגע.
למה אתה מכניס את
העניין כסף זר? אם זה לא כסף זר, מה הבעיה בזה שתורמים להם? טוב מאוד שתורמים להם, כן? כן, עיקר ההון הישראלי מחזיקים אנשים מהמרכז, את עיקר ההון הישראלי. זה כמו שתגיד עכשיו שמוכרים את וויז עכשיו לגוגל, 23 מיליארד דולר, המדינה תקבל מזה, אני לא יודע כמה, 3-4 מיליארד דולר, תקציב בערך של, של עיר שלמה לכמה שנים, אז תבוא ותגיד, כן, 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 אבל מי שעשה ופיתח את זה הוא גיי תל אביבי. למה, כולם לא נרוויח מהכסף שלו? מה זה הדבר המטומטם הזה? מאיפה הגישה המפגרת הזאת? סליחה על הביטוי שלא
אני באמת לא יודע, אני באמת אומר לך, אמיתי, אתה מקשקש דברים שלא קשורים לכלום. אני לא באתי ושאלתי אם כסף של חיים לנשק, כסף זר, אתה מכניס מילים לפה, ואתה יכול לסבך את עצמך בתביעת דיבה. אני לא אמרתי דבר כזה. אני שאלתי שאלה מאוד פשוטה. מאיפה הכסף? אתם לא ארגון קטן, אתם ארגון גדול, אתם ארגון שמעורב.
מתרומות.
תן לי, עכשיו אני לא הפרעתי לך, נתתי לך בכוונה לדבר, לא תסתום, תן לי לדבר.
טוב, די, די עם הדיבור הזה, תסתום, תסתום.
לא רוצה, לא רוצה.
זה לא מתאים.
אני הבנתי בדיוק מה קורה. אתה יושב בחוץ עם עינון וזה, צחוקים, צחוקים, אני יושב, אני מדבר איתך מדם ליבי, הבן שלי צריך להתערב בדבר הזה, באמצע הדבקי, כי מטילים על אבא שלו רפש, אתה שיודע את זה, ואתה בא ואומר, אני הרי לא קיבלתי מהם כלום, קיבלנו, מה זה, מהדיון איתו ביחד. זה שהם חילקו לאנשים כל הכבוד, זה שהם חילקו לבן, למחלקה של הבן שהיא תחתונים גופיות וחטיפים, זה נהדר. אבל זה לא קשור לכסף של התביעות דיבה. אני שאלתי על משהו אחר. אני שאלתי, אתם מנהלים עכשיו בעצם שיח ציבורי וקמפיין ציבורי נגד אנשים שמבקרים אתכם על מה שעשיתם לפני המלחמה. למשל, על המתקפה על קהלת, למשל, על דברים אחרים. זה הכי לגיטימי בעולם. שואלים את זה גם על אחרים. אין בעיה. אני לא השמתי. כי אני לא מטומטם, אין לי תביעות דיבה סתם. אני לא יעשה משהו שהוא לא, שאני לא יכול להוכיח אותו. אני שאלתי שאלה, בתגובה לשאלה, כן, ענה לי אותו בחור, ענה לי כאילו בתשובה מגוחכת, כאילו שהם, עזוב אסף רגע, שמדפיסים כסף וכל, כאילו שטויות, כאילו התרלה. אמרתי לו, אדוני, זו שאלה לגיטימית, אתם מדברים על דמוקרטיה, צעקתם בשם הדמוקרטיה, צעקתם בשם השקיפות והמינהל התקין. אני רוצה לדעת מה, מי התורמים הגדולים שלכם. אתם, יכול להיות, עוד שנה, אני יודע, יפתחו התיקים, אתה יודע, יש, עכשיו אין את זה, אין, עכשיו גייטסטאר לא יכול לתת לך את זה, כי זה עוד לא עלה. עכשיו, בתגובה, באים ואומרים לי, אתה, אנחנו נתנו לך מזרונים ומיטות לבן שלך, שזה לא נכון. פשוט לא נתנו מזרונים ומיטות, אני לא אומר שהם לא נתנו לאחרים, כל הכבוד נתנו לאחרים, ואני גם אומר כל הכבוד שהם נתנו, וגם אין לי שום דבר ברמה האישית נגד איתי גלעון, אבל מותר לי לשאול איפה הכסף, ומה אתה בא אליי, ואתה בא ונגיד זה, ואתה בא ואומר, אבל קיבלת? אבל מה, אבל גם תאר לך אני שרה עצני הכהן, ואני לא נסכים על משהו, אז תגיד לי, אבל אני עזרתי לבן שלך? אני הבאתי זה, תגיד לי, מה זה? מה, זה הדיבור? לא יודע.
אני...
לא יודע, אני לא יודע, אני מאוד מאוכזב ברמה האישית, אני מאוד מאוכזב גם ממך. אני מאוכזב, אני באמת, כי אתה מכיר אותי, ואתה יודע שאני יודע לעשות הפרדה.
אתה כל הזמן, הראל, די עם הסחיטות הרגשיות.
זה, סחיטות רגשיות.
זה סחיטה רגשית, אתה לא מאוכזב מכלום, הוצאת כבר,
הוצאת כבר, לא המצאתי כלום. אתה מתנהג כמו לא בן אדם, אתה מתנהג רק בשביל הוויכוח.
הראל, 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 וכבר הספקת גם להוציא שני דברים שנאמרו מחוץ לשולחן, שזה אני רק אשתמש במשפט שאמרה גולדה, פרפרזה על משפט שאמרה גולדה, שברגע, ואל תתאכזב גם מהמשפט הזה, הוא לא עליך, אוקיי? אבל הוא על כל מיני אנשים שמדברים על הניצחון המוחלט, ומוכנים, תסלח לי לביטוי, אין לי מילה אחרת, להקריב את ילדיהם, אני אפילו לא מדבר על ילדים של אחרים, בשביל המשך הניצחון המוחלט, והמשך המלחמה הזאת רגע, והיא אמרה, ברגע שאני אומר בפרפרזה, ברגע שאנשים יאהבו את הילדים שלהם יותר מאשר הם אוהבים את ביבי, אולי יהיה כאן, אולי יהיה כאן סוף לדבר הזה, בגלל שבאמת, אני לא מצליח להבין, ואני אומר את זה, אתה יודע, אם היה לי עכשיו בן בעזה, אני הייתי רוצה לדעת מראש הממשלה שיגיד לי בקולו, איך אנחנו מסיימים את זה, בסדר, מתי אנחנו מסיימים
חדש,
את זה, ולמה, נכון?
זה נושא חדש, אומר, זה זהו. נושא חדש, זה לא קשור, ואנחנו מתקדמים בתוכנית, כי אנחנו לא פותחים עכשיו מחדש את נושא המלחמה, יש לנו דברים אחרים, נכון. אנחנו דיברנו על, על דבר מאוד 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 ספציפי, אני לא מתרגש מזה.
דיברת מדם לבך.
אני לא מתרגש מזה, כי זה השאלה שתהיה עכשיו.
הסוף צועק עליי, אפשר להמשיך?
תודה רבה. עכשיו אני רוצה להגיד שלום לתת אלוף במילואים, לא, סגן אלוף במילואים, עורך דין מוריס הירש, מנהל המחלקה במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, לשעבר ראש התביעה הצבאית ביהודה ושומרון, ואנחנו רוצים לדבר על הסיפור שבו החלטה של יושב ראש ועדת חוק חוקה ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, לסגת מהרעיון לבטל את החובה למנות סנגור למחבלי החמאס, למחבלי החנוכבה מארגון החמאס, ובעצם אתה מבקר את האירוע הזה.
נכון, שלום ובוקר טוב.
בוקר טוב מוריס.
הסיפור מאוד פשוט, שכל הציבור ידע. לבינתיים יש בחוקים בישראל שתי חובות, שתי מקומות שיש חובה למנות סנגורים. הדבר הזה יוצא מהכיס שלנו. עד היום בתי המשפט מינו למעלה מ-100 סנגורים למחבלי הנוח'בה. שניקח את זה בחשבון ואנחנו משלמים על זה. הרעיון של הדיון בכנסת שלשום וגם אתמול היה מאוד פשוט, נבטל את החובה למנות סניגורים עבור אנשים שנכנסו לישראל כדי לשחוט, לאנוס, לענות, לשרוף יהודים. רעיון מאוד פשוט. הדיון מתנהל, כל הגורמים הרגילים מתנגדים לרעיון הזה, משרד המשפטים, הסניגוריה הציבורית, חבר כנסת יואב סגלוביץ', אבל פתאום יש תפנית אחרי ש... שמחה רוטמן הוא זה שיזם והגיש הצעת חוק בנושא הזה עוד בדצמבר, הוא קיים על זה דיון במרץ, פתאום בדיון של שום, הוא אפילו אחרי הדיון של שום, הוא התקדם אפילו עוד יותר, ואמר אנחנו צריכים להרחיב את הביטול הזה לכל המחבלים השונים, ופתאום אנחנו מגיעים לדיון אתמול, הכל נסגר, הכל משתנה, שמחה לצערי, חבר הכנסת רוטמן החליט לסגת מהעיון הזה, משום שהעיר חבר כנסת מתן כהנה, שאם זה לא יהיה חובה אלא רשות למנות סנגור, אז השופט שימנה יהיה נתון לביקורת הציבור. לכן הוא אמר, זאת טענה מוצדקת, אני נסוג מהעיון הזה, נשארנו עם רעיון אחד בלבד, לגלגל את העלות של הייצוג, לרשות הפלסטינית.
אוקיי.
מדינת ישראל גובה מיליארדים עבור הרשות הפלסטינית, והרעיון עכשיו הוא לקחת את העלות של הייצוג מהכספים האלה.
אוקיי, זה הרעיון. אוקיי, אני מצרף לשיחה את חבר הכנסת שמחה רוטמן, עורך דין שמחה רוטמן, רוצה להגיב, יושב ראש ועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת, מהציונות דת הדתית. שלום, שלום חבר הכנסת רוטמן.
שלום וברכה, בוקר טוב.
בוקר אור. אם כן, מה קרה, מדוע נסוגנו לכאורה?
אני חייב לומר שזה, אני כמובן מאוד מאוד מעריך את מוריס, ואנחנו מכירים הרבה מאוד זמן ושנים, ויכול להיות שהיה לו רעיון מאוד מאוד טוב אפילו, ואולי אם הוא היה משכנע חבר כנסת אחר להציע את הצעת החוק הזאת, זה אפילו היה יכול להיות רעיון מוצלח, אפשר לדון בו, שווה לדון בו, רק שהצעת החוק שאני הצעתי לא הציע את הדבר הזה. שוב, אני לא אומר שזה לא רעיון טוב, אפשר באמת לחשוב עליו. ההצעה שלי דיברה, א', בהתחלה דיברה רק על מחבלי הנוח'בה, קבוצה מאוד מאוד מצומצמת, והיא לא שללה את הדבר העיקרי, שהוא אגב הסיבה שבגללה מונו כל אותם אנשים. היא לא נגעה בזה בכלל, הצעת החוק שלי. שוב, יכול, אני לא אומר שזה לא רעיון טוב, אבל אני פשוט לא עשיתי את זה, שזה החובה למנות כאשר יש הערכת מעצר ב-VC, בהיוועדות חזותית. היא לא נגעה בזה, הצעת חוק לא נגעה בזה. ואז, במסגרת הדיונים, עלה הרעיון, בהחלט עלה הרעיון, בוא נהפוך את החובה לרשות. וזה הדבר שבאמת עלה, ואפילו כדי שנדון בזה בצורה רצינית, העליתי את זה בנוסח, נכון, זה באמת עלה, זה עלה שלשום בערב, וירד אתמול בבוקר, זה נכון, זה רעיון שעלה שלשום, וירד אתמול, למה הוא ירד? התשובה היא מאוד פשוטה, התשובה הייתה חשש אמיתי, נכון, מתן כאן העלה אותו בדיון, כחשש פרקטי, אמיתי ונכון, שאותם שופטים, א', רובם ימנו, רק ימנו במקום בחובה, ימנו ברשות, ואז בוודאי שלא עשינו שום דבר, כי האנשים מונו, ואותם שופטים שמשום חשש, או מביקורת ציבורית, או מסיבות אחרות, לא ירצו למנות, התוצאה של המעשה של MTA, שאותה מחבלי נוח, במקום לעשות הערכת מעצר ב-VC, שגם עולה, תעלה למדינה כלום, כי אנחנו נטיל את כל עלות הייצוג על הרשות הפלסטינית, הם יגידו, תביאו אותם מהכלא, תביאו אותם לראות אותם, כי ככה הם רגילים לפעול. התוצאה של הדבר הזה תהיה, שאת אותם מחבלי נוסבה, שכל המטרה שלנו, שלא יהיה לנו כסף, שלא יסכנו אנשים, יובאו בזנזנות מהכלא לבתי המשפט, התוצאה של הדבר הזה תהיה סיכון של חיי הסוהרים, שאני פעלתי רבות כדי לצמצם אותו, תהיה עלות הרבה הרבה יותר כבדה למדינה, ולא על הרשות הפלסטינית, כי את העלות של ההובלה שלהם לא מפילים על הרשות הפלסטינית, וכל זה בגלל ששופט, אתה יודע מה? בגלל ששופט, כן, פחד מביקורת ציבורית, או מסיבות אחרות. ולכן במישור הפרקטי אמרנו אנחנו לא ניגע בזה כי התוצאה של הדבר הזה תהיה נזק ולא תועלת ואנחנו באים לתקן ואמרנו את הנושא של המימון שעלה כבר בדיון במרץ שדיברתי עליו זה לא איזה משהו חדש אמרנו המימון, הדם המוסרי האדיר שהיה בבסיס הרעיון של הצעת החוק שהסנגוריה לא צריכה לייצג ושהציבור במדינת ישראל לא צריך לממן הפגם הזה יטופל וזה מה שהצעת החוק
רגע אני רוצה שנייה לשמוע את עמדתו של מוריס ואז אני רוצה שעוד חוד של השמחה. מוריס, לכאורה לעניין, אתה יודע, זה להוציא, אתה יודע, בין דבר לחולרה, בוא נלך על האופציה הפחות גרועה.
בהקשר הזה אני חייב לומר, ערב, שאולי הוויכוח ביני לבין חבר כנסת רוטמן, זה על העיקרון. האם יעלה על הדעת שמדינת ישראל יהיה לה חובה בחוק למנות סניגורים עבור אנשים שבאו לשחוט, לשרוף, לאנוס, ולרצוח יהודים. אני לא מקבל את העיקרון הזה. אני חושב שהעיקרון הזה בחוק הוא רע, הוא לא יכול לעמוד יותר, ולכן גם אם השאלה נוגעת ל-VC ולהיוועדות החזותית, הרי בואו לא נשכח מאיפה נולד הרעיון הזה. הוא נולד בעקבות הקורונה. לפני כן כל הכלל היה שמביאים את כולם, ואם צריך עכשיו לשנות מיקום של בית המשפט, שיביאו את השופטים אל בתי הכלא. יש מלא אפשרויות אחרות שאפשר לדון בהם, ולהגיע לתוצאה הזאת שמבחינה עקרונית, מדינת ישראל לא
יממן. אז אני רוצה לשאול את רוטמן יענה על זה.
במשפט הראל, כמו שאמרתי, לעיקרון אני לא בטוח שיש לי מחלוקת, עם מוריס, אני חושב שהצעת החוק שלי לא אמרה את הדברים האלו, לא בטרומית ולא זה, העליתי את הדבר הזה כנושא לדיון, אגב אני חייב לומר בין היתר בהצעתו של מוריס, אני חשבתי שזה בהחלט נושא שראוי לדיון, ובשנייה שראינו שעם כל הכבוד לעיקרון הזה, שהוא עיקרון באמת חשוב וטוב, התוצאה הפרקטית שלו תהיה לסכן חיי סוהרים, ולהטיל עלויות אדירות על המדינה, הכל על קדושת העיקרון הזה, חשבתי שאת העיקרון הזה אפשר, שהוא לא היה כלול גם בהצעת החוק המקורית שלי, חשבתי שאיתו אפשר לחכות שמוריס ישכנע חבר כנסת אחר, או אולי אפילו אותי, להגיש הצעת חוק על העיקרון הזה, שזה מאוד חשוב, רק אני לא רציתי, באתי...
אבל אני יש לי שאלה אחרת, אבל יש לי שאלה, בסדר, רגע, שנייה, אני רוצה לשאול שאלה, אבל מי לכתחיל היה ברור שהסיפור הזה עומד להקות בנו, ויש לי תחושה שכולם לקחו את הזמן שלהם, ואפשרו במקום להחליט, אתה יודע, אפשר הכנסת הייתה, אני יודע, לו רעיונות, לחוקק חוק שכל מי שנכנס לישראל באותו יום, הוא כמו דומה לעשות השוואה לחוק כסיית דין בנאצים ובאוזרים.
הדברים לא עלו. ולכן דווקא שם במקרה של אייכמן מונף הנגור על חשבון המדינה, ולכן במקרה הזה הצעת החוק שלי, בוודאי בנוסח שעבר בוועדה, היא אפילו מטיבה את המצב אפילו
ובתי דין צבאיים
ולכן אני אומר, אני לא מצליח להבין החובה למינוי סנגור או הצורך במינוי סנגור בחלק גדול מהמקרים התוצאה של הביטול שלה הייתה גורמת נזק ביטחוני וזה ברמה הפרקטית ולכן לא חשבתי שזה דבר נכון לעשות אותו, וברמה העקרונית המוסרית שעליה יצאתי למערכה אגב, אתה אומר, התעוררו מאוחר אני התעוררתי על זה בדצמבר העליתי את זה לוועדת שרים בפברואר קיימתי על זה דיון ראשון במרץ
אבל איפה השר המשפטים?
הסיבה היחידה שזה לא קודם כי בדיון שהיה במרץ הסבירו כולם שלא קרה שזה לא היה, אגב אני אברר את זה כי כל הגורמים הנוגעים בדבר אמרו לא מינו, לא ממנים ולכן אני ביקשתי בדיון אתמול ונאמר והובטח על ידי הנהלת בתי המשפט שהם יכינו לי טבלה מתי היה המינוי הראשון ואם אכן זה היה רק קרה אחרי מרץ אז זה חמור מאוד כי הם לא דיווחו לי אבל לפחות לא רימו אותי בוועדה במרץ אם רימו אותי בוועדה במרץ הנושא הזה יטופל
תודה, מוריס מיל, כן מילה לסיום,
מוריס. אני רוצה לשאול שאלה את שמחה ברשותך.
אוקיי, מוריס, עוד מילה שלך לפני שדוד ישאל את שמחה שאלה.
החשש שלי עכשיו לכם ולמאזינים הוא
במידה ולא נצליח לגלגל את העלות של הייצוג של המחבלים על הרשות הפלסטינית, אנחנו אזרחי מדינת ישראל נמשיך לממן את הייצוג של של הרוצחים האלה. ואם זאת התוצאה של כנסת ישראל, שאלת על משרד המשפטים, אני הייתי יחד עם פורום בוחרים בחיים אצל כל שרי המשפטים עוד לפני השבעה באוקטובר, לא מדובר בבעיה חדשה. זיהינו את זה בעבר, פנינו, פעלנו, גיבשתי אפילו הצעת חוק בנושא הזה, ושום דבר לא קורה, המערכת לא רוצה להשתנות, אבל, והאבל הזה הוא גדול, לכשמונו אנשים היה עליהם גדול על השופטים, אז פה אני אצא להגנת השופטים, זה לא אחריותם.
כן.
השופטים חייבים על פי חוק למנות,
כן.
הכנסת היה צריך לשנות
את החוק.
את החובה הזאת, ונסוגנו,
אוקיי.
ואין אין אפשרות לשופטים, מוריס... אז שלא תהיה ביקורת יותר על השופטים, הם עשו את מה שמחויב לעשות, וזה לא אחריותם.
תודה, מוריס.
זה הממשלה והכנסת שפה
הדיפו
את האינטרס.
הנה אנחנו אומרים, אתה בא ואומר, השופטים, אנחנו בית המשפט פה, חייב לפעול לפי החוק. אם הכנסת והממשלה היו עושים משהו אחר, אז אפשר היה לבוא עליהם בטענות. כן, דוד.
לא דוד, משה מונטיפיורי.
משה, כן, משה בבקשה.
שמחה, יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט, היה את הסיפור הזה עם דניאל גארט, וזה לא נחזור עליו, שהוצאת אותו מהוועדה, לטעמי ולטעם רבים באופן, השומרים הוציאו אותו באופן די אלים. אבל ראיתי אתמול שלא הכניס אותו אפילו לכנסת עכשיו, הוא קיבל צו איסור כניסה לכנסת, זה משהו שאתה עומד מאחוריו, מקובל עליך?
אני חייב לומר, לא, אני עוסק בכלל בניהול כוח ההבטחה או הסדרנות של הכנסת, אני חושב שהיה שם
דני קנה, אבל הוא היה בכנסת אתמול.
שנייה, לא נתנו לו להיכנס.
נתנו לו אחרי זה, הוא היה בכנסת, קצין הכנסת נתן לו להיכנס, זה היה
שלשום. שהוא לא ינהג באלימות כפי שהוא נהג באותו אירוע. אני אינני מקבל החלטות על כניסה ויציאה לכנסת, זה לא בסמכותי או בשיקול הדעת שלי, אני קורא על זה כמו כולם בעיתונים.
אתה רוצה אולי להתנצל על האופן שבו הוא הוצא? אני רוצה, אני שואל אותך בכנות.
אני לא, אני...
יכול להיות שלא צפית את זה, יכול להיות שלא פעלת נכון.
אני חושב שכאשר קרוב משפחה של חטוף מדבר בוועדה, אסור לאף אחד, פול סטופ, לאף אחד, להפריע לו, לשבש את היכולת של קרוב המשפחה של החטוף לדבר. זה פרק זמן שהוא בעיניי מקודש, גם כאשר אומרים שם דברים
שאני... אבל גם הוא קרוב של חטוף.
אבל גם, לכן אמרתי, גם לקרוב משפחה אחר של חטוף, אסור... בשום פנים ואופן, לנהוג באלימות, בבוטות, בבריונות, כנגד קרוב משפחה של חטוף שמדבר בתורו בוועדה. פשוט אסור.
כלומר, זה לא נראה לך לא מידתי. בוא, בפרספקטיבה של שבוע, זה לא נראה לך לא מידתי.
אני אומר שוב, התפקיד שלי כאשר אני מנהל ישיבה, או בכלל, התפקיד של סדרני הכנסת כאשר הם משגיחים על סדר בישיבה, זה שאדם, כל אדם, בוודאי ובוודאי כאשר מדובר בקרוב משפחה של חטוף, לא יהיה כתובת להתחת כללות או לצעקות או לביזיונות, והוא יוכל לדבר. לצערי, באותו יום...
הוא לא קילל והוא לא ביזה, הוא בסך הכל נתן הערות קנטרניות. זה מה שראיתי.
אבל אתה לא צריך לשאול שאלה, אתה לא לפחות. סבבה.
דוד, אתה אינך יודע מה היה שם.
למה לא? זה צולם. מה זה אני יודע?
אתה אינך יודע מה היה שם. אתה מטע את עצמך, כנראה, ובעיקר את מאזיניך, שזה קצת יותר מטריד אותי. מאותו רגע המצולם, הקטע היחסית קצר, שהוא עצמו קטע שני, ובינתיים הייתה עוד הפסקה ששם הוא הצעק, מאותו קטע, עד אותו שלב שבו ראית אותו מוצא בכוח, חלפו למעלה מ-20 דקות.
דווקא רציתי לשאול אותך
שנייה, לפני שעברת למשפט הבא. לפני שעברת למשפט הבא, תפנים בבקשה את הדבר הזה, שמהרגע שבו הוא קטע ב, 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 פעם, נוח, פעם, פעם אחר פעם אחר פעם קטע בן משפחה של חטוף שאמר דברים שלא לרוחו, צעק עליו וביזה אותו, מאותו רגע עד הרגע שהוא הוצא, חלפו למעלה מ-20 דקות. אתה, okay. האם אתה צפית ב-20 דקות של מה התנהל בחדר?
אני צפיתי, לי הספיק לצפות, אז רגע, רגע, קודם כל אני לא זה שנשאל פה שאלות.
לא, כי אתה...
אבל לא, אל תעשה, אני רק אגיד לך דבר אחד.
הוא עורך, תדבר יפה לאורך. הוא מרואה את
שנייה, רגע, שנייה, אתה יודע מה, אני לא מתווכח, אני שואל בצורה מאוד מאוד פשוטה. האם לדעת דעתך, האם אתה רוצה, רגע, אבל אני לא, זה לא הגיוני, מה שקורה פה, נכון? זה לא הגיוני,
שאני
נותן לו, אני נותן לו רעיון שלנו, שתי דקות לדבר,
רגע,
אני, לא, 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 אני אומר בצורה מאוד מאוד פשוטה, אני חושב שקרוב, שיש דבר אחד יותר גרוע מאשר קרוב משפחה של חטוף שמפריעים לו לדבר בהערות קנטרניות, קרוב משפחה של חטוף שמוציאים אותו עשרה שומרים ונותנים לו ביתות ומכות, זה לדעתי טיפה יותר גרוע, יכול להיות שהסולם, תראה אותו, זה הסולם הערכי שלי, יכול להיות שאנחנו חלוקים, יכול להיות שאנחנו חלוקים.
אני חושב, וככל הנראה כך חשבו גם אותם אנשים שהרחיקו אותו מהכנסת, אני חושב שגם לקרוב המשפחה של חטוף, כאשר אומרים לו לצאת מחדר, והוא אומר, אני לא אצא, מפה אני אצא רק לבית חולים, ציטוט שלו, לפני שמישהו נגע בו, לפני שמישהו דיבר איתו, שהוא מקלל ותוקף את אנשי משמר הכנסת,
הוא לא תקף אף אחד, נו, באמת.
אתה שוב אומר, שוב.
תראה, אתה כולך שקר, אתה באמת, אתה כולך סיסמאות, כולך סיסמאות.
פעם הבאה שאתה תגיד על משהו שאני אמרתי שזה לא קרה, אתה יכול לשאול שאלה. אתה יכול לשאול שאלה. פעם הבאה שאתה תגיד על משהו שאני אמרתי שלא קרה, אתה תקבל תביעה דיבה.
איזה מעניין, אתה יודע מה מעניין, אתה יודע מה מעניין. אדוני שמך רוטמן, לא קראתי לך שקרן, התביעות דיבה שלך לא מעימות עליי.
אני לא מצליח להבין.
ואתה לא מעניין, לא יאמן פשוט. יום ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, מעיין בתביעה דיבה.
אני מצטער, אתה פשוט מתנהג, אתה פשוט, אני לא מבין דבר כזה. זה לא מקובל. זה לא יאומן.
הבריונות שלך, הבריונות שלך, הבריונות שלך נחשפה בזה הרגע. הבריונות שלך נחשפה בזה הרגע.
למה אתה צועק?
ושום קול מתקתק לא יחפה עליה. ושום קול מתקתק לא יחפה עליה. מי שמתנהג בבריונות זה
אתה. אתה שאלת שאלה והוא ניסה לענות.
אתה שעוצה את הקרוב משפחה של אב חטוף.
נו אז מה? ואם מי שיעשה, ואם קרוב משפחה של אב שקול יעשה לו, נכון? אני אזכיר, אני אגיד לך, אני מגן על שמחה. בשמחה רבה אני מגן על שמחה.
גם בשיחה הזאת, דוד, אתה נוהג בבריונות. אני אומר
שאלת והוא ענה לך, ואתה לא אוהב את התשובה, אז
אתה צועק עליו.
זה אני, סליחה.
הפעם הבאה שאני אומר לך שמשהו קרה, יש לי ראיות מצולמות לכל מה שאמרתי, כי אמרתי לך שהיה שם פרק זמן של 20 דקות שלא היו שידורי ועדה. אתה יכול להגיד לי, לא ראיתי. אתה יכול להגיד לי, אני לא יודע שזה מה שקרה. אל תעז להגיד לי שאני משקר. אל תעז להגיד לי שמה שאני אומר לא קרה.
אף אחד לא אמר ששיקרת, ואל תעז, אתה מאיים בתביעות דיבה כשאתה עולה לשידור אצלי. אני בהחלט אקטע אותך, כי אתה לא תאיים עליי. אתה לא תאיים עליי. אני מצפה ממך. אני מצפה ממך, אדון הרצגן, להגן על העמדת שידור שלנו.
אני מגן, אתה צועק, אתה לא... אבל אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו, גם אם היית רב עם איש שמאל, הייתי מגן, אני חושב
ש... מה זה קשור לאישון בכלל?
אני אסביר לך משהו. אם אתה שואל שאלה, זה כמו שהייתי.
עזוב, אתה חסר תקנה.
בסדר, חסר תקנה. אתה שואל, אין לי מושג בעיתונות, נכון.
אין לך מושג, כי אתה יושב פה כשמאיימים על בן שותפך להגשה לשידור ובמקום אז לך לבית משפט נקווה שעדת
אני לא חושב ששמחה יתבע אותך
אני מקווה שעדת תצליחו להחליף את השופטים
תראה מה היה פה היה פה שנייה שמחה
אתה לא שאלת שאלה, ואנה, אני מבין שאתה מנסה לעשות נסיגה, ויפה, אני מתנצל.
אני לא מנסה לסגת בשום דבר, לא אני זה שמנסה לסגת.
דוד, התנצלותך התקבלה, אתה לא שאלת שאלה, אתה ניסית להציג מצג שקרי. בפני המאזינים שלך, כאילו מה שאני אומר
כל המשראה לא את המצג שבו אתה רוצה שבו
אתה ממשיך לקטוע את שבו דבר כי אתה חושש
אוקיי.
אתה חושש
ממה?
בפחד מוות
רבים דבר, חוששים ממה שקורה פה נכון?
שהמאזינים שלך ישמעו את האמת
שמה, תחזור על האמת
האמת היא ש20 דקות
לך
אבל הוא ענה לך ואז אתה לא אהבת את התשובה
להמשיך למכור להם שקרים
לא, שמחה
אתה אמרת ששאלת אותי שאלה לך להקלטה ותבדוק האם כאשר אני אמרתי מה קרה שם, האם שאלת שאלה, או שאמרת שמה שאני אומר הוא לא נכון.
אוקיי.
זה הבדל מאוד גדול.
שמחה, שמחה, שמחה.
זה הבדל אדיר בין להגיד אמת לבין לשקר.
שמחה, תביעות דיבה זה דבר, באמת הוא דבר בזוי. אני לא אוהב את זה. הנה אומר את זה לכל צד.
אני אגיד לך מה בזוי. מה שבזוי זה שיושבים אנשים במשך
אנחנו כבר לדעתי כמעט שבוע לאחר האירוע, מפיצים שקרים, אגב לא עליי, כי אני לא הייתי בחדר, זה ממש לא אכפת לי. אני לא הייתי בחדר, אני לא הייתי באירוע, זה לא מעניין אותי, אני ישבתי בלשכתי. הם מפיצים שקרים על אנשי משמר הכנסת, הם טוענים שהם תקפו באלימות כאשר הם הותקפו באלימות, אנשי משמר הכנסת נזקקו לטיפול רפואי בגלל אותה אלימות, הם במשך 20 דקות ניסו לשכנע את באמת על קצות האצבעות, הושיטו לו מים, ניסו לדבר אותו להוציא, בסופו של דבר בא מישהו והוציא סרטון של מספר שניות אחרי שבמשך 20 דקות הם ניסו והביאו את כל האנשים ואת אנשי המטה וניסו לשכנע אותם להוציא הכל, באים אנשים ומפיצים שקרים על אותם עובדים נאמנים.
תודה, תודה, שמחה, אני רוצה להגיד, שמחה לא, שמחה,
וכשאני מספר מה קרה שם, אז הם בתום היודע הכל שלהם, אחרי שהם שפכו את המים של אנשי המשמר במשך שבוע, מספרים לי מה קרה שם, הכל מצולם, הכל מתועד, התיעודים גם עלו לרשתות החברתיות, וזה לא מפריע למכונת הרעל לספר עליהם שקרים, ואני על זה לא אשתוק.
שמחה, בסדר, בוא בלי איומים בתביעות דיבה, אני מתנצל על השיחה, על השיח כלומר, הלהוט והלהוט, אבל היה פה דיון, בכלל דיברנו, בכלל תוקפים את שמחה מימין, מוריס הירש, על האירוע. רצית לשאול על סיפור של הכנסת.
תגיד לי, אתה אמיתי עכשיו? בוא נוריד את שמחה מהקו.
תודה רבה. תודה, שמחה, תודה, שמחה. חבר הכנסת שמחה רוטמן, תודה רבה. אני לא מצליח להבין אותך. באמת אני לא מבין אותך.
אז אני מבין אותך. אני מבין אותך. התעמולה עלתה עד כדי כך לראש, שאיבדת אפילו, אתה יודע, את היכולת להיות קולגיאלי ברמה הכי בסיסית, עומד כאן מרועיין, לא משנה מי זה בכלל.
אתה חייבתי אישית, אתה בהתחלה בזה.
עכשיו רגע, אתה יודע מה הצחוק הגורל?
אני נגד
תביעות
דיבה. אני אבל רק אתה פשוט לא נותן למרועיינים לדבר.
זה האמת. אתה יודע מה הצחוק הגורל? זה יותר חשוב מהכל, יותר משמחה ויותר מעצב. אתה יודע מה הצחוק הגורל? מה הצחוק הגורל? כל התוכנית הזאת התחילה בזה שאתה אמרת, אתה שאלת שאלה תם בטוויטר, מאיפה יש לה אחים לנשק כסף. מאיפה הכסף? כי תהית, מאיפה יש להם כסף? כל כך בתביעות דיבה. עומד כאן פחות מחצי שעה אחרי יו"ר ועדת חוק חוקה משפט של הכנסת שאמור לייצג את החוק. והוא זה שבא ומאיים על תביעות דיבה, לא על תחקיר, רגע, שנייה. והוא בא ומאיים לא על תחקיר רב שקרים שנה, לא, אני לא טענתי שהוא שקרן, הוא שאל אותי אם אני... ואגב, גם לטעון שהוא שקרן, זה לא תביעת דיבה.
אני מסכים, אבל דיבה, אמרתי לו שתביעת דיבה זה בזוי.
רגע, לא, אמרתי לו, אחרי שראית שהוא לא מצליח לסגת, אמרת.
לא,
אבל
לא.
אני אגיד לך
נתתי
משהו.
נתתי לכם להתווכח, כי ככה עושים רדיו. אתה לא תוציא אותי לא בסדר, אני אמרתי לו פעמיים
לא בסדר. שאתה בסדר. האינסטינקט העיתונאי הבסיסי ביותר, של מרועיין שמאיים עליך בדיבה, ואתה בא ואומר, אדוני, תעצור פה, עד כאן, לא היה לך אותו בזמן אמת. זה הכל.
בסדר, אני אקבל פרס סוקולוב ממך, אני באמת חיכיתי לזה.
פרס מונטיפיורי.
ופרס סוקולוב ומונטיפיורי, אדוני היקר.
עזוב, יצאת זה, עזוב.
אני לא יצאתי כלום, אני לא אוהב תביעות דיבה, ואמרתי את זה גם לשמחה רוטמן, אבל אתה לא נתת...
כשערוץ 14 תובע, ושמחה רוטמן תובע, אתה אוהב אותן, כשאחים לנשק תובעים, ויאיר לפיד תובע, אתה פחות מתחבר.
אני אמרתי, אני גם נגד תביעות דיבה, אני לא אדבר נגד ערוץ שלי או משהו כזה, אבל אני נגד תביעות דיבה, אני חושב שתביעות דיבה האלה הן רעות. מה שכן, אני חושב שאם אתה שואל שאלה מרועיין, אתה אמור לתת לו לענות.
הוא דיבר שלוש דקות ברצף, או שתי דקות ברצף, ומותר, וכששואלים מרועיין שאלה, מותר פה ושם גם לדייק אותו בעובדות, שהוא מתה.
אבל אתה, מה מתה? אתה לא מובדל לעובדות, הוא אומר לך, יש פעם של 20 דקות.
אתה איתו, לא איתי.
טוב, אני...
אתה ענה לי בכן ולא, אתה איתו, איתי.
אני עם המציאות, אני בצד של המציאות. ואם היה 20 דקות, והוא אומר את הדבר הזה, והיה שם משתוללות, אז כן, אז צריך להוציא.
עם עורך דין, דיון מעניין מאוד אגב, עם עורך דין מוריס הירש ועם שמחה רוטמן, במשך ספרתי כאן, במשך 9 דקות, לא הכנסתי מילה, כי אמרתי, לא הכנסתי מילה, כי אמרתי, יש לי שאלה אחת שמעניינת אותי לשאול את כבודו, האם הוא מתנצל על האירוע שבו הוא חד קרוב, לא, כי אני מכבד, לא, כי אז אי אפשר להאשים אותי בזה שלא נתתי לו לדבר, אפשר לספור ביפעת את כמות המילים שהוא הוציא מהפה שלו, לעומת כמות המילים שאני הוצאתי מהפה שלי, מה לעשות שהוא בחר להאריך,
אתה עורך את התוכנית, אנחנו מושכים כל הזמן מדברים עליך. אתה שם לב?
כן.
אני רציתי לדבר על הנוחבות. אנחנו לא עד כדי כך מעניינים, גם אני לא. תכף, יש לנו פרסומות קודם. ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לטל קופל. טל קופל הוא תושב אזור ההפגנות בשכונת רחביה, ואתמול בתוכנית יריב ואני התווכחנו, הוא התראיין אצלנו בתוכנית, אצל שימון ושלי, על ההפגנות. יש לו ילדים קטנים, זה... ערב ערב, זה קורע אותם, הוא יוצא, יש לו תמונות, ויריב בא ואמר עליי, בטענה, אמר לי, תשמע, הבחור הזה הוא פעיל ימין. הוא פעיל ימין, למה לא עשיתם גילוי נאות שהמתנגד להפגנות ברחביה, שאומנם גר ברחביה, הוא פעיל ימין, שזה הדבר המשמעותי, ולא שהטענות שלו שמפריעים לו ולמשפחתו. שלום טל קופל.
שלום, מה שלום אראל, שלום.
קודם כל שואל, קודם כל שואל אתכם, אתה פעיל ימין. זה, מה הפעילות ימין שלך?
אני פעיל ימין בזה שיש לי עמדות שכנראה מוגדרות על הסקאלה הפוליטית כימין, בהחלט.
חבר ליכוד?
לפני כ-15-20 שנים, אפילו הייתי פעיל בתא סטודנטים, כשהייתי סטודנט, בהחלט.
והיום, האם אתה חבר ליכוד, חבר מרכז ליכוד, קשור באיזושהי מפלגה, בבית היהודי, בציונות הדתית, בבן גביר, במשהו? שואל.
בבית היהודי זאת שאלה מצחיקה.
נכון, האמת שכן.
לא, אני מעולם לא הייתי חבר במפלגה, לא הייתי מועמד במפלגה, אבל אני רוצה שנייה, אראל, אנחנו עושים שנייה, סליחה שאני זה.
כן.
כמה ילדים יש לך, אראל?
ארבעה, ברוך השם.
יחד יש לנו חמישה.
אני לא אכנס
לשמות. יחד יש לנו חמישה, טל.
דוד, לך יש חמישה ילדים.
לא, יחד, לי ולאראל יש חמישה.
אז דוד, אתה גם אבא, איזה יופי, קודם כל אני שמח. אני טל, נעים מאוד.
היי, טל.
אני אבא לירדן ולתבור, ירדן בן 2.5 ותבור בן 5. אתמול הוא הוציא רב-קו עם תמונה ומאושר עד השמיים. ולפני שאני מצביע, או פעיל, או אידיאולוג, אני אבא, אני בן אדם. ומה שאתמול שמעתי, מאוד מאוד הכעיס אותי, כי בעצם מה שנאמר, זה שאין יותר בני אדם. יש עמדות, יש ערכים, ואם יש לך עמדות או ערכים, אז נגמר, אתה לא מסוגל יותר לשים על השולחן את כבוד האדם. זאת אומרת, זה כבוד נורא בסיסי. זאת אומרת, אם מתחת לבית של כל אחד מכם, כי התוכנית כאילו מביאה מישהו מימין ומישהו משמאל, ויוצרת את האימות המעניין הזה. אבל אני לא חושב שזה אימות בין ימין ושמאל. אני חושב שאם מפגין ימין עושה רעש מתחת לבית של פוליטיקאים משמאל או להפך, זה בעיניי לא לגיטימי. זה קודם לאידיאולוגיה, זה כבוד אנושי בסיסי לראות תינוקות, ילדים. האידיאולוגיה השלב הבא. ובעיניי עצם הסרטוט הזה של, טל, אתה איש ימין, עד שהילדים שלך יתבלו, הוא בעיניי מזעזע מוסרית, זה מראה על ריקבון עמוק עמוק בתפיסת מוסר. איפה הבן אדם? מה, תבור, בן 5, הוא מצביע ליכוד?
אבל רגע,
ירדן אז... בן 2.5 שואל אותי, אבא, למה הם לא אוהבים אותי? מה, הוא מצביע ליכוד? אבא שלו מצביע
לא,
ליכוד?
לא, הטענה, אבל רגע, כדי שנחדד את הטענה, בעצם, תראה, דוד...
אני חייב להגיד שאני לא מסוגל להתמודד עם הטענה הזאת.
שמה?
כי... אין לי תשובה אינטליגנטית לתת אליה, זה ברור שחלק מה, שמה שנקרא דמוקרטיה עולה כסף, ועולה גם בכוחות נפשיים, וזה ברור שיש משמעות לחופש הביטוי וחופש ההפגנה, וכן, ילדים הרבה פעמים סובלים
מנעשה יוריהם,
ומי שהולך להיות פוליטיקאי, יודע את זה חברנו פה ינון מגל שהיה פוליטיקאי לשנה.
אבל דוד, אני לא פוליטיקאי.
לא.
אבל הוא לא פוליטיקאי, הוא שתושב ברחביה.
אני גר, אז יש 400 מטרים מבית של פוליטיקאי, שאגב תקוע בלב שכונה והלוואי ויזיזו אותו.
אז זה בסה מאוד גדולה, מה אני אגיד?
לא בסה, זה לא בסה, יש פה עניין. אגב, קודם כל אתה מתחיל...
אני לא אומר את זה בציניות, אני לא אומר את זה בציניות, זה מה שאמרתי, אני לא הייתי ציני.
אני מכיר בסבל שלך, יש לי דתיות.
אבל נכון, זה מה שאני אומר.
אבל זה לא הדיון, אתמול מה שנאמר, אני מצטט, לא הרעש מפריע לו, אלא הטקסטים. וזה דבר שהוא נוראי, כי הוא שולל ממני, אפילו את ההכרה בסבל שלי לא קיבלתי.
זה אני לא אגן על יריב.
בוא נתחיל ונשים דברים על השולחן,
שמה שאתמול
יריב אמר, היה חציית קו אדום,
סבבה.
שבעצם היא מתירה בגרשיים כמובן, היא מתירה את דמם, או את ליתר דיוק שלוות חיים של כל הילדים, בני השנתיים של אנשי ימין.
הכל נכון, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. טל, טל,
בוא
נתקדם, אבל בוא נתקדם.
טל,
אבל רגע, בוא נתקדם, אני רוצה לשאול אותך שאלה. עזוב שנייה, קודם כל זה לא הפגנות שמאל, כי אני חושב שההפגנות האלה הן הפגנות רוחביות. אני לא יודע, אולי כי הוא מהשמאל, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה אחרת. הרי לא רק הפגנות, יש הרבה הרבה מחירים שילדי ומשפחות ושכני פוליטיקאים ובמיוחד ראש ממשלה משלמים. לדוגמה, כשבנט גר ברעננה, כל השכנים בשכונה, הרי היו כתבות שלמות על זה, כן? על כל השכנים שלו ברעננה שקשה להם עם ההבטחה וקשה להם עם הרעש, עם זה שסוגרים את הרחוב, מי כמו השכנים של נתניהו בירושלים בימי שגרה, לא כשיש הפיכה או הפגנות או מלחמה. רגע, נכון, סגרים לכם את הכביש, פעמיים, מי כמו בתל אביב, סוגרים לנו 3 פעמים בשנה, סגרו לנו כשגרתי,
זה לא על זה, הוא מדבר על הרעש,
רגע, אני אומר, יש מחירים, בסדר.
כי רביב אופנהיימר על הקו. אז בוא נענתן
לו. אני רק אומר, עד איפה אפשר לעצור? אז מה אסור? אז מה, לא נאבטח את ראש הממשלה בגלל שהשכנים שלו צריכים שהילדים שלהם ילכו ולא ילכו?
לא, הבעיה זה שאנשים יקפידו על הפגנות.
כתושב, יש לנו, אני כאילו, הגדנו בוואטסאפ קבוצת תושבים, שיש בה מפעילי הר הבית ועד לבוגרי מחלקות למגדר. יש לנו הכל, מימין ועד שמאל. יש לנו הכל. ובקבוצה הזאת האמירה היא מאוד פשוטה, ואני אענה לך תשובה ישירה. יש חוק, יש תקנות רעש, יש חוק, אנחנו במדינת חוק. סתם דוגמה, אתמול התפרסמה מדידה רשמית של המשרד לאיכות הסביבה לאחד התושבים שגר בצומת עזה מצודלה, מי שמכיר, מתקרב לבית ראש הממשלה. מדדו 85 דציבלים בהפגנה בלי הגברה. רק לתת עומדן למאזין, זה כמו רעש של מפעל ממוצע או מקדחה. זאת אומרת, הבן אדם יושב 3 שעות, ויש רעש של מקדחה.
כן, רגע, טל, אני רוצה שנייה לעלות. שנייה, יריב על הקו, יריב אופנם על הקו. אומר, טל, תראה, אל תבחן אותי כפי, אתה אומר פעיל ימין וכולי. אני לא פעיל ימין, אני תומך בעמדות ימין, ועל אותי על פי הסבל שלי ושל הילדים שלי.
אני לכולם, אני
שלום, שלום.
אני מקווה שישמעו טוב. אחד, אני מאוד מצטער בשביל הילדים של טל, אבל אני מצטער על יותר.
אתה אומר סתם.
רגע,
תן לו משפט. רגע, טל, שנייה.
אתה אתמול ביזית אותי. אתה אמרת שאני לא דואג לילדים שלי, אין לך משפט לעלות ולהגיד.
אתה רואה שאתה לא נותן אפילו להוציא משפט.
מה זה הסביעות הזאת? בשידור חי לא הייתה לך בעיה להגיד שאתה מבזה אותי ואת הילדים שלי. תתבייש לך.
אני דואג הרבה יותר לילדים שמפונים ואין להם בכלל בית. ואני דואג הרבה יותר לילדים שלנו בעזה.
הבנתי. אז אתה מותר לך לפגוע בו? מה הקשר?
למה הילדים שלי לחיים?
זה דבר ראשון.
למה אתה לא רואה את הסבל של הילדים שלי? דבר שני. דבר שני. שגרים לידי. אין לך בושה?
לך אין בושה. אנשים עזבו את הבית שלהם. הבתים שלהם מופגזים.
לי אין בושה.
ואתה מתלונן שיש לך שעתיים, 3 בשבוע הפגנה ליד הבית? בוא, אני,
שיש
לי הפגנות ליד הבית,
טוב, אני מבין, יריב, אתה לא, אין לך, יריב, אתה לא מסוגל, אתה לא מסוגל להבין את הסבל שלו?
ככה נשמע רוע, אתה רק רואה את זה פוליטי, אין לך בן אדם, אני לא טל, אני מצביע כך וכך,
זה
כל מה שיש, טל, תן לו רגע לדבר, טל, העלינו אותו לשידור.
אתם משלמים את המחיר על התארנות והצדקנות שלך, סליחה. סליחה, אתה קובע בפסקנות של הילדים שלי אתמול, לא סבלו, אני, המחאה שלי היא פוליטיקה, כי אני לא
אומר שלא סבלו, אני רק חושב שיש ילדים שסובלים יותר.
אני ירדתי למטה, ואתה לא ראית את המשך הסרטון. אתה לא ראית את המשך הסרטון. אני דיברתי עם 3 מפגינים פה, אחת מהן בדוד של אחד החטופים שיחדור במהרה, ודיברנו לעומק, והסברתי להם את הסבל שלנו, והם הציגו את העמדה שלהם, והסיג ושיח והדיאלוג, ואני חוזר ואומר את העמדה שלי, ההפגנות, הן דבר מבורך בדמוקרטיה. אבל להביא רכב כמו של הברסלבים, עם רמקולים ענקיים שעושים דציבלים ברמת מסיבה, 100 דציבל עושים לי לתוך החדר של הילדים שלי, מכילה? יש פה שכונה.
בזה אני מסכים איתך, טוב, נסתיים. תודה לטל טרופר, תודה ליריב אופנהיימר, תודה רבה, נגמר לנו השידור. טוב, נגמר במעניין. אני חייב להסכים, המחאה היא דבר לגיטימי.
רגע, אין לנו גרינצייג?
ב-23 שניות.
אה, וואי, איך
הזמן טס.
כשסובלים הוא טס אפילו יותר מהר.
זה, כשמדברים על ורטיים, אתה הזמן עובר מהר, דיברו עליך.
בוא נצחקק במסדרון, בוא.
כן. אסף נבו, בני שאולסקי, איציק אהרון, בני אלפרין, דוד זבולונו, אחד לוק ואליעזר בן יהודה, שנשמע בשורות טובות.